שלום לכולם, אנחנו עומדים לפני פרשת במדבר, והערב אור לקפה יער, זה יסוד שביסוד, והימים היפים והמתוקים שהיינו נכנסים לקבר יוסף ביסוד שביסוד, ומתפעלים שם בעזרת השם עוד יחזרו, והיום נדבר על צדיק לרבים. מה זה צדיק לרבים? מה פירוש הדבר הזה? מתוך פרשתנו כמובן, תראו איתי ביחד מקור א', מקור א', במדבר א', שאו את ראש כל עדת בני ישראל, ובעת הספירה הזאת מצווה הקדוש ברוך הוא, ויתכם יהיו איש איש למטה, איש ראש לבית אבותיו הוא. כלומר, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, יחד למשה ואהרון, יחד איתכם יעמדו כל ראשי המטות, נשיאי המטות, ואלה שמות האנשים, ואז עוברים לראובן, לשמעון, עוברים שבט שבט, ואז אומר הפסוק ככה, אלה קרואי העדה, שימו לב, כתוב קריאי וקוראים קרואי. מה התורה רוצה פה? למה הכתיבו קריאי והקריאו קרואי? מה זה בא ללמד אותנו? אלה קרואי העדה, נשיאי מטות אבותם, ראשי אלפי ישראל להם. אומר רש"י, אלה קרואי העדה, הנקראים לכל דבר חשיבות שבעדה. מה זה קרואי העדה? כשיש התייעצויות, יש כל הקבינט הולך לשבת, אז זה האנשים החשובים באמת, כן? לא כי יש להם איזה כוח פוליטי כזה אחר, אלא קרואי העדה, באמת אנשים חשובים, אז נקראים לכל דבר חשיבות שבעדה. אבן עזרא אומר, קרואי העדה, עדה, הטעם, שהעדה לא יעשו דבר עד שיקראום. כלומר, העדה, לפני שהיא עושה משהו, קודם כל קוראים לראשים האלה, צריך להתייעץ איתם. טוב, אבל לפי זה, אז קרואי העדה, בסדר, כלומר שקוראים להם לכל דבר חשיבות, לא עושים דבר בלי לקרוא להם, אבל שמה צריך את הכתיב של הקריאי? מה זה בא להגיד קריאי? אתה אומר, אלה קרואי העדה, בסדר? מה זה קריאי? עכשיו, הדרך הזאת של חשיבות, היא נזכרת גם כן במגילת אסתר, במקור ב', אסתר פרק ה', פסוק י' ב', שם המן מתאר את גדולתו, והוא אומר, וגם למחר אני קראו לה עם המלך, אומר המלבים, אם קוראים לי, כן, אז אומר רבנו שזה מבואר, שאני גדול יותר מן המלכה והיא צריכה אליי, היא קוראת לי למה, היא כנראה רוצה לשכנע את המלך, והיא צריכה שאני אבוא לעזור לה. אז אני קראו לה, זה חשיבות. אז זה ממשיך באמת עם הכיוון של קרואי העדה, הדבר חשיבות שבעדה, אבל זה לא מסביר לנו את העניין של קריאי, וגם זה ככה, קצת יש בזה איזה טעם, אמנם שיש חשיבות גם בעם ישראל, אבל אני יודע, ניקרו לה עם המלך, זה קצת יוהרה קצת. טוב, מצד שני לא פה, הם אומרים את זה, אלא התורה אומרת, טוב, צריך להתבונן, בוא נראה הלאה. הלשון של קריאה היא נמצאת גם בתחילת חומש ויקרא. במקור ג' תחילת חומש ויקרא, ויקרא א', ויקרא אל משה, וידבר השם אליו, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם וכו' וכו'. אז מה זה ויקרא אל משה? תגיד, וידבר השם אל משה למור. מה זה ויקרא אל משה? אומר שמרה שרי, קריאה לשון חיבה. כאדם הקורא לחברו. אז מה זה קריאה? קריאה זה חיבה. לפי זה, מה זה קרואי העדה? אולי אפשר להגיד, חביבי העדה. שהעם אוהב אותם. שהמנהיג צריך להיות אחד כזה, שהעם אוהב אותו. לא העם בלית ברירה הולך אחריו, אלא העם באמת אוהב אותו. קרואי העדה, שהעדה קוראת להם לשון חיבה. טוב, עכשיו, אז מה זה קריאה? עדיין לא הבנו. בבראשית כ"א, מקור ד', בפרשית פרק כ"א, פסוק למד ג', נאמר על אברהם אבינו, ויטע אשל בבאר שבע, ויקרא שם בשם השם אל עולם. אז ויקרא שם בשם השם אל עולם, אומרת הגמרא בסוטה יהודה מודבט, אמר יש לקיש, אל תקרא ויקרא, אלא ויקרי. כלומר, כתוב על אברהם, ויקרא שם בשם השם אל עולם, באשל בבאר שבע, אז אל תקרא ויקרא אליו ויקרי, מלמד, שיקרי אברהם אבינו לשמו של הקדוש ברוך הוא בפה כל עובר ושב. כיצד? לאחר שאכלו ושתו, עמדו לברכו, אמר להם אברהם, וכי משלי אכלתם, משל אלוהי עולם אכלתם, הודו ושבחו וברכו למי שאמר והיה עולם. אז לפי זה להקרי, זה כביכול לגרום לאנשים לקרוא בשם השם. אז אפשר להגיד קרואי העדה, שהעדה מחבבת אותם. קריאי העדה, שהם גורמים לעדה, לעם ישראל, לקרוא בשם השם. שמנהיגים את עם ישראל ממקום כזה ולמקום כזה, שעם ישראל יתחבר לתורה, למצוות, יקרא בשם השם. טוב, רבי חיים פלטיאל במקור ה' אומר לנו, ביוד כתיב וקרינן בוו, כלומר, קריאי זה הכתיב עם יוד, ואנחנו קוראים קרואי עם וו. וגבי קורח כתיב, אצל פרשת קורח מופיע גם כן הביטוי הזה, ביטוי דומה, כתיב בוו וקרינן ביוד. אצל קורח כתוב הפוך, כתוב בוו וקוראים את זה ביוד. למה? דאחה קיימו עשרת הדיברות ואתם עברו עשרת הדיברות. כלומר, אצל קורח הם עברו על התורה. אז לכן שמו להם את האות וו במקום האות יוד. ולעומת זאת, פה שמדובר על ראשי השבטים והם קיימו את התורה, אז הם זכו שיהיה קרואי בוו. קריאי ביוד, סליחה. הכתיב יהיה קריאי ביוד. עכשיו, לא מובן. למה? כי מה קריאי קרואי? אתה רוצה להגיד, אז תקרא תגיד קריאי העדה וגמרנו. למה צריך שהקרי יהיה קרואי העדה ואתה כותב קריאי העדה? אם קריאי זה הביטוי הטוב שיש בזה יוד וזה כביכול מעיד על קיום התורה, עשרת הדיברות, אז תגיד אלה קריאי העדה, ושם בעניין של כוח תגיד אלה קרואי העדה. למה לשנות קרי וכתיב? עכשיו, אומר בעל הטורים, קריאי העדה וו כתיעה וקרי כרואה. רבנו יעקב בעל הטורים פה, איך אומרים, מבצע נקודת מפנה בכל החשיבה. אומר רבי יעקב בעל הטורים, תקשיב טוב, בעצם למעשה יש לנו פה קריאי העדה, זה וו כתועה. אנחנו קוראים קרואי, אבל בכתיב כאילו הוו היא כתועה ונשאר רק יוד מהוו הזאת. כלומר, באמת, זה באמת קרואי העדה. אבל התורה כותבת כתיב של קריאי העדה, כי יש כאן וו כתועה. זה היה צריך להיות וו, והתורה קטעה אותה בכתיב וכתבה רק יוד. כאילו וו, שחתכו אותה. עכשיו, לפי זה, זה לא יוד פה, וו שם. זאת וו, והיוד היא וו כתועה. למה היא כתועה? אומר רבנו יעקב בעל הטורים, בשביל שלומיאל בן סורי שדאי, שמוזכר כאן כראש שבט שמעון, שהוא זמרי בן סלו. כלומר, שחטא עם קוזבי בצור שם, פרשת, שם, לפני פרשת פנחס, בסיפור של פנחס, שהוא זמרי בן סלו. וכן בעדת קורח, להלן תזיין בית, קרואי כתיב חסר וו. אלה קרואי כתיב חסר וו. ולשם, בכוח, אומר רבנו יעקב בעל הטורים, חסר הוו לגמרי, לפי שהיו כולם רשעים, אבל בכאן היו אחרים צדיקים. כלומר כך רבנו יעקב בעל הטורים, בכורח אין וו לגמרי. צריך להבין, כי רבי חיים פלטיאל דיבר על בכורח, אמר ששם יש את הוו, לא יוד, אבל יש וו, אז איך הוא אומר שאין וו? צריך להבין. אומר רבנו יעקב בעל הטורים, בכורח אין וו בכלל. אין וו בכלל, למה היו רשעים? פה יש וו בקרי, אבל יוד בכתיב. להגיד לך שהוו כתועה. למה? כי היה פה את שלומיאל בן צורי שדאי. עכשיו, הפסוק, אז בוא נלך לקורח, נראה על מה הם מדברים. במדבר ט"ז נאמר ככה, ויקח קורח, ויקומו לפני משה ואנשים מבני ישראל, ודילוגים כמובן, נשיאי עדה, קריאי מועד, אנשי שם. עכשיו שימו לב, פה כתוב קריאי קוף ריש א' יוד, אין לא וו, לא יוד, בדיוק כמו רבי יעקב בעל הטורים, שבאמת פה לא מופיע כלום, לא וו, לא יוד. ולעומת זאת פה אצלנו מופיע וו בקרי, שזה כביכול צדיקים, בכתיב יוד, כי הוו כתועה. להגיד לך שיש פה אחד שהוא לא צדיק, וזה שלומיאל בן צורי שדאי. במקום שם בקורח, כותב רבי חיים פלטיאל, כאן קרואי כתיב עם וו, וקרינן קריאה. לא מסתדר, איזה כתיב היה לו? פה לא מופיע קרואי בכתיב, לא מופיע, מופיע בלי וו בכלל, כמו רבנו יעקב בעל הטורים. אומר רבי חיים פלטיאל, כאן קרואי כתיב, וקרינן קריאי, ופרשת במדבר, כלומר אצלנו, כתיב קריאי וקרינן קרואי, למה? אומר רבי חיים, לפי שהללו בפרשת סגלים, ובמדבר, צדיקים גמורים, ויש לגדלם מיוד לבב, ובכאן היו רשעים, ויש למעטם מבב ליוד. אז אנחנו צריכים להבין שני דברים. א', איך רבי חיים פלטיאל אומר לנו בעניין של קורח, יש כתוב קרואה וקוראים קריאי, כן? והוא אומר למה? כי הם לא היו צדיקים. אבל זה לכן ממעטים אותם מהכתיב לקריא, מוו ליוד. ממעטים אותם ליוד. אז מאיפה? אז קודם כל אני רוצה לתרץ את זה. הרי לפנינו זה לא מופיע ככה. אז תראו, במדבר כפוו מופיע פסוק הזה. ובני אליאב, נמואל ודתן ואבירם. ודתן ואבירם, קריאי העדה, והכתיבו קרואי. בסדר? אשר ייצאו על משה ועל אהרון בעדת כוח בעצותם על השם. אז פה פתרנו את הבעיה של רבי חיים פלטיאל. רבי חיים פלטיאל, אמנם זה מונח בפרשת קורח, אבל בעצם זה במדבר כ"ו, שם מופיע את הסיפור בני אליאב, דתן ואבירם, אשר ייצאו על משה ועל אהרון בעדת קורח בעצות השם, שם כתוב קרואי, קוראים קריאי. עכשיו בואו נעשה קצת סדר. לפי רבי חיים פלטיאל, העובדה שהעבירו אותם מו"ו ליו"ד, מעידה שהם היו רשעים. זה מסתדר יפה גם עם רבי יעקב בעל הטורים, שאומר שכשמעבירים מו"ו, דהיינו קרואי, לקריאי, ליו"ד, זה ו"ו קטיעה, קטעו את הו"ו, להגיד לך שיש פה בעיה עם אחד מהם. מי זה שלומואל בן צורי שדאי? עכשיו אנחנו צריכים להבין מה זה המעבר הזה מו"ו ליו"ד. מה יש באות ו"ו שעושה אותם צדיקים? את אבל דרך הקבלה, ישר כל החברים שלומדים קבלה, יגידו לך י' כ' ו' כ', והו"ו הרי היא מידת התפארת והיא מידת היסוד, אז הנה אנחנו הערב ביסוד שביסוד, הו"ו זה הצדיק, מידת היסוד, אז הנה, הם לא יכולים לקבל את הו"ו, עוברים ל-י', לא מגיע להם ו'. בסדר גמור, זה בהחלט נכון, אבל אנחנו צריכים להבין ככה, גם על דרך הדרש וגם טיפה יותר לעומק, להבין מה מונח כאן. עכשיו תראו, במלאכי ג' באופן מפתיע, אומר הנביא, מקור ו' לפניכם, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא. מה קרה לו"ו שלו? למה לא אליהו? אליה הנביא, צדיק, אליהו, למה לקחו לו את הו"ו? אם כשאתה לוקח את הו"ו, אם אתה עושה ו"ו קטיעה, זה סימן שיש פה מישהו לא צדיק, במקום קרואי, אתה כותב קריאי, ואומר רבנו יעקב בעל הטורים, חתך להם את הו"ו, הו"ו היא קטועה, כי היה שם שלומיאל בן צורי שדאי. אם זה כך, אז למה להגיד, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, לפני ביום השם הגדול והנורא? עכשיו, במדבר קפה, גם אצל פנחס, הרי יש אומרים פנחס הוא אליהו, נאמר כך, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קינתי בתוכם ולא חיליתי את בני ישראל בקינתי. זכותו יגן על כולנו בדור הזה, שיהיה תיקון היסוד לכולנו, לכל הדור כולו. לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום. עכשיו, המילה שלום בספר תורה, אומרת הגמרא בקידוש אינסמך וו עמוד ב', הוו במילה שלום, אמר רב נחמן, וו דה שלום קטיעה היא. כלומר, בריתי שלום, לכאורה, הנה, ברכה עצומה לפנחס ואליהו, בריתי שלום. אבל כשאתה מסתכל בספר תורה, תשים לב טוב, במילה שלום, כשאתה מגיע לוו, היא קטועה עם לבן באמצע. באמצע הוו יש פס לבן, ואופ, ממשיך הוו למטה, הוו קטועה. כל כך מפליא. אתה הרי פה מדבר על פנחס. פנחס, מידת היסוד, תיקון היסוד, הקדושה, קדושת המשפחה, קדושת הברית, קדושת העיניים, קדושת המחשבה, נפלא, פנחס, פנחס הוא אליהו. אתה נותן לו בריתי שלום, שלום זה גם רומז למידת היסוד, ואתה לוקח את הו"ו ועושה לו אותה קטיעה. למה? כשאתה מגיע לפנחס הוא אליהו במלאכי ג', הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, למה לקחת לו את הו"ו? אומר בעל הטורים שם בפרשת פנחס, ו"ו קטיעה, כי פנחס הוא אליהו, נכון? זה קשור אחד לשני. פנחס הוא אליהו, לכן הו"ו קטיעה. וכן אליה כתיב, חסר ו"ו, בעיני אנוכי שלח לכם את אליה הנביא. ויעקב מלא ו"ו. יש מקום שמופיע יעקב עם ו"ו, שנטל יעקב אבינו את הו"ו מאליהו למשכון, עד שיבוא עם המשיח ויגאל את בניו. אז אומר פה רבנו יעקב בעל הטורים, אותו בעל השמועה שאמרנו לנו למעלה, שקרואי העדה בקרי ובמדבר, שהפך להיות קריאי בכתיב, כדי לומר שיש פה מישהו לא צדיק. אז קטעו שם תווה והפכו אותה ליוד, להגיד שלומיאל בן צורי שדאי, הוא הולך לחטוא במידת היסוד עם המדיינית, כוסבי בצור וכו' וכו'. אז נורא והיום, אז קטעו תווה. עכשיו, כשזה מגיע לאליהו, מי קטע לו את הו"ו? יעקב אבינו לקח לו את הו"ו למשכון. תבוא תיגאל את הבנים שלי, אני אתן לך בחזרה את הו"ו הקטועה. כל כך מוזר, צריך להבין מה זה. זה ממש מוזר. אז בשביל זה אנחנו צריכים להתבונן קצת ולהבין את הסיפור של אות ו"ו ושל האות י'. אז לאן הולכים? לריש מילין, ספרו הקדוש של מרן הרב קוק, שהשבוע, כ"ח אייר, יום ירושלים, זה יום עלייתו ארצה. זה יום פטירת שמואל הנביא, מייסד מלכות בית דוד, זכותו יגן על כולנו, וזה יום שחרור ירושלים ברוך השם, זכותה יגן על כולנו, וזה יום עלייתו של מרן הרב קוק ארצה, רבי אברהם יצחק הכהן, עלה ארצה בכ"ח באייר. אז פה בריש מילין, הספר הקדוש של מרן הרב קוק, הספר שהוא בו כותב על הטעמים, על הנקודות, על התגים ועל האותיות, כל טעם, כל נקודה, כל תג, כל אות, מסביר עליה עמקויות אדירות. אז על האות וו אומר לנו הרב ככה, התוכן המדידי, התוכן המדידי. טוב, בסייעתא דשמיא, היום בבוקר ככה בתפילה, אני בין ככה במקום שאפשר, מציץ ככה בריש מילין, ואני רואה את התוכן המדידי, ואני אומר לעצמי, באמת הגיע הזמן לשבת על זה בעיון, אני כבר רואה את זה שנים, ועוד לא, עוד לא נכנסתי לעומקו של ההבנה, מה זה התוכן המדידי? למה הוא אומר וו התוכן המדידי? מה הוא מתכוון? ובסייעתא דשמיא המופלט, אני תמיד אומר, אנשים באים לשיעור, אנשים ישמעו את השיעור, הקדוש ברוך הוא שולח מה להשפיע. אז הדבר פשוט מתחבר לוו שלנו פה בפרשת שבוע שלנו. אז אומר הרב, וו התוכן המדידי. מה זה? כרגע עוד לא יודעים, ננסה להבין בהמשך. בכל מהותו מתפשטו למטה למטרתה של התאחדות התכנים, התוכנים, הציורים המוגבלים וכל הסתעפויותיהם בחיבור הזה. כלומר, אומר, קודם כל יש פה התפשטות. עוד וב, אם תסתכלו עליה, היוד היא נקודה. תחילת ההופעה, אבל היא עוד למעלה, היא לא מתפשטת למטה. יש לה גג כזה, נקודה, וזהו, היא נעלמת. עכשיו, קח את היוד עצמה ותמשיך את הקו כלפי מטה. תן התפשטות, תן לאור לרדת לתוך המידה, לתוך התוכן המדידי, לתוך המציאות הגבולית, הארצית, שהיא הכל הולך בקו המידה, הכל מדוד. תן לתוכן לרדת ולהתפשט, זאת היא האות וו. מהיוד הנעלמת, שהיא בחינת נקודת שפע עליונה אילאית אלוהית בלבד, באה וו ומושכת את השפע אל תוך המידה הארצית, וו תוכן מדידי. ממשיך הרב ואומר, בחיבור הזה, שהוו והוראתו השמית והגולמית, מורה על הוו, הוא כמו ככה, יש מילה שנקראת קרס, אנחנו לא אוהבים את המילה הזאת כל כך היום אחרי מה שחווינו, כן? אבל יש אותה בתורה, הקרסים, כן? אז היא כאילו משהו שמחבר בצורה שלה, וגם בשם שלה, וו זה וו החיבור, כן? אז הוו בהוראתו השמית והגולמית מורה עליו שזה בעצם חיבור. עכשיו שימו לב שההתפשטות של האורות למטה, מחד היא יורדת אל כל ההתפרטות, אבל כיוון שזה תוכן אלוהי, שיורד ומתפשט לתוך המידה המוגבלת, אז הוא גורם להפך, שהפירודיות תיעלם, שתבוא התאחדות. למה? כי אם הפרטים המוגבלים, המדודים, הם באמת עם תוכן מדוד אלוהי, אז הם כולם מחוברים אל שורש אחד, והשורש האחד שעכשיו שוכן בתוכם, מחבר ומאחד אותם. הולך משך החיים ומתגלה. כלומר, משך החיים, זרימת החיים הולכת ומתגלה. החלקים המפוזרים שבצורות גולמים ומוצגים מתארגנים. כלומר, כשאתה בא לעולם ואין בו את הקדוש ברוך הוא, איך אומרים החבר'ה? סדום ועמורה. סדום ועמורה, כיפשו אותו. ככה הם היו. הם מענים אחד את השני, אסור לעזור אחד לשני. היום ונורא מה שזה היה. למה? לא היה שם אלוהים. לא היה שם וו, לא היה תוכן מדידי, תוכן אלוהי שירד לתוך המידה המוגבלת, יכניס אורות, יזרים חיים, וממילא יחבר את כל הפרטים המוגבלים זה לזה. אז אומר הרב, המשך חיים הזה, הוא יורד על החלקים המפוזרים, שבצורות גולמים מוצגים, מתארגנים, הם מתארגנים, הופכים להיות אורגנים, מאורגנים, מחוברים בהרמוניה, ושפעת החיים הכלליים האמיצים הולכת ומזדלפת בהם. מה זה? זה הוו. הוו היא ירידת האור אל תוך התוכן המדידי. נכון, יש איש, יש אישה, יש משיכה בין איש ואישה, בוודאי צריך לבנות בית נאמן בישראל, בוודאי, אבל יש קדושה, יש וו, יש וו חיבור שמחברת ביניהם. איך? זכו שכינה ביניהם. האות וו מבטא את התפשטות האורות אל תוך המציאות הגבולית. הוא בן אדם, היא בן אדם. מה ביניהם? אהבה תלויה בדבר, אינטרס, חלילה, חס ושלום, חיבור נשמות. איך אתה מגיע לאהבה כזאת? שיש ממש אחדות והיו לבשר אחד, באמת נשמה אחת, חיבור, הלחמה פנימית, לחמו זו אשתו. איך מגיעים לחיבור הזה? השאלה אם יש לך וו. האם יש לך את הצדיקות הזאת שמושכת את זרימת החיים מהשמיים? עם התוכן המדידי שיורד אל המידות המוגבלות, ואז בעצם מחברת את מה שקודם היה נראה כחומרי גלם פירודיים. אז זוהי הוו, באמת תראו עוד בריש מינין בהברקה. מה זה הברקה? אחרי שהרב גומר את כל הטעמים נקודות הגינותיות, הוא עובר עוד פעם על הכל במשפטים קצרים, כאלה שחוזרים על תכנים שהיו קודם בלשון ככה קצרה. אז בחלק הברקה כותב הרב, הוו היא ככרס מחבר נושאים מפורדים. החיבור נמשך מסגולת המספר של ראשית הוו, שהוא היוד, שהוא מתמשך לפעולה, אומר הרב סימלה. הוו היא כמו קרס שמחבר, גם וו, המילה וו נשמעת כמו וו כזה שאפשר לתלות דברים, לחבר דברים, וגם צורה של קרס כזה שהוא מחבר דברים שהם לכאורה מופרדים, וגם אנחנו מכירים וו החיבור, אומר הרב, אתה יודע מאיפה הוו באה? הוו היא הימשכות זרימה שבאה מסגולת המספר של ראשית הוו, שהוא היוד, שהוא מתמשך לפעולה. מה זה המספר? מה הכוונה? אז שימו לב, יוד זה בעצם 10. כלומר, כשהעולם נמצא באינסוף, אז אין מספר. מספר זה רק 1, 2. למה 2? כי 1 נגמר, כי יש לו גבול, אז 2. 2 נגמר, אז 3, 3 נגמר, יש גבול, יש חומריות פירודית, אז 4, 4 נגמר, 5. אם לא נגמר, אם מדובר באין סוף, אז אין מה לספור. השמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, אין סוף. אחד במובנו האמיתי, כמו שאומר הסג. אחד שהוא באמת אחד, אין שני לו, אין שניות, אין עבודה זרה. אז כלומר, כל הספירה מבטא את הגבוליות והפירודיות של העולם. אבל היוד מבטא את העובדה שיש פה תוכן אלוהי, שהוא נקודה אחת שהיא ראשית כל הבריאה, שממנה מסתנפים ומתענפים כל פרטי העולם, שבעצם בשורשם היו כולם בנקודה אחת של היוד. ולכן היוד היא מספר 10, כמו שמסביר המהר"ל, המספר 10, זה לא 1, 2, 3, 4, שזה יחידות, אלא זה קבוצה. ספירה עשרונית, 10, 20, 30, זה קבוצות. 10 פירושו פרטים, נכון, יש גבוליות בעולם, אבל הפרטים האלה מתחברים, הם מתאחדים, מתאחדים לקבוצה, זה 10. עכשיו, אומר הרב שבעצם היסוד הזה של המספר, מה זה המספר? שמצד אחד יש גבוליות, ומצד השני יש לה נקודה אחת אלוהית שממנה הכל בא. היסוד הזה שמונח בסוד של היוד, הוא מתפשט, מתברר, מופיע ומתגלה בוו המחברת, בוו ש... מפשיטה, גורמת להתפשטות האור של היוד אל תוך המציאות הארצית הגבולית, שהאורות הרעיוניים, הרוחניים של היוד ירדו והתממשו גם במציאות המעשית של החיים כאן למטה. כלומר, לפי זה היוד הוא האיכות המספרית. האיכות, הכוונה היא שזה נקודת המפנה, השינוי שבין האינסוף לבין ירידת האורות האלוהים למציאות הארצית. אז זה האיכות המספרית. ולעומת זאת, ווי, התוכן הכמותי, התוכן המדידי שיורד למטה והתפשטות של האור לתוך הכמות, לתוך המציאות הארצית המעשית. אז אומר לנו הרב בריש מילין, עד כאן דיברנו על הוו וגם קצת על היוד. כותב הרב בהברקה על יוד, היוד מתארת מהות המספר. לא את הספירה 1, 2, 3, 4, אלא את המהות שעומדת מאחורי הספירה. שהנספרים ביוד, כלומר ספירה עשרונית, מתנוצצים על ידו. כלומר, כשאתה בא וסופר ביוד, אתה מכניס אורות, כי אתה לא ניגש לגבוליות כגבוליות גסה, פירודית, נמוכה. אין לי מילים. דברים נוראים ואיומים שמסתובבים היום ברשת. תיזהרו חברים, תשמרו על עצמכם, תשמרו על הילדים שלכם. אז לא זה, אלא מדובר פה על ספירה ביוד, והיוד מנוצצת בתוך המציאות הגבולית. הנקודה היא העברה מן האפסיות אל היש. כלומר, תחילת בריאת העולם, זה בעצם היוד, הראשית, החוכמה, מעבר מאפס אין כלום, ופתאום יש ביוד כבב כאת היוד, נקודה. מאין, מן העין, עוברים אל החוכמה, אל היש, החוכמה מהעין תימצא. ביטוי היוד, הביטוי של היוד, מאחד את ערכי המדידה הולכת. מה הם? הנקודה, הקו והשטח. כלומר, איך? י' זה נקודה, ו' זה קו, וד' זה כבר שטח, תופס כבר שטח. אז אומר הרב, גם כשאתה כותב י', אתה כותב י' ו' ד', זה מילה, י' במילה, זה י' ו' ד', י'. אז י' זה נקודה, ו' זה קו, ד' זה שטח. אז זה כבר מבטא איזושהי התפשטות. אבל ההתפשטות הזאת עוצרת. בתואר כתיבתה, ממשיך, בצורה רוחנית נשאר יסוד המספר, ועל כן אינו מרמז על הגוף המעוקב. אין ביוד את הוו שיורד למטה. זה אין. היוד נשאר בצד הרוחני, הראש, הראש של הוו, הצד הרוחני של ההתפשטות. הוו היא יורדת למטה. עכשיו כשמגיעים להי, והי כידוע הרי מבטא את המלכות ביוד כבב כ, את הירידה אל העולם המעשי, אומר ההי מורה במבטאה על המוכן ומוכשר להושתה. מה פתאום עכשיו אנחנו מדברים על הי? על חורה דיברנו על יוד ועל וו, זה השיעור שלנו, כריאי, כרואי. אז אנחנו צריכים להבין מה זה וו, ולמה קוטעים את הוו ליוד, ברגע שיש אנשים שהם לא ראויים. אז, ולמה אצל אליהו להבדיל, גם קוטעים לו את הוו כדי שיבוא יעשה גאולה, מה הולך פה? אז אנחנו צריכים את ההי, מה פתאום מדבר על ההי? כי תשימו לב, איך ההי בנויה? ההי בנויה כמו דלת, שבתוכה יש עוד קו קטן. הקו הקטן הזה בקבלה יש שתי אפשרויות לכתוב את ההי. או בקו קטן שזה וו קטנה, או בקו קטן שזה יוד קטנה. כמו שמכנים את זה דו או די, כלומר דלת וו או דלת יוד. אז בעצם האות, בתוך האות ההי, שיות המלכות, גם שם יש וו ויש יוד. עכשיו שימו להם, ממשיך הרב ואומר, ההי מורה במבטאה על המוכן ומוכשר להושתה. ההי לכם זרע. היי, הכוונה היא זה כבר כוח פועל, נבדל, הוו או היוד שבהי, שימו לב. מורה על האיכות המדידית, זה וו, אם כותבים את ההי עם וו קטנה בתוכה, זה האיכות המדידית, או האיכות המספרית, שזה הם כותבים עם יוד, שהם מכינים את הצורות בנושאיהם המוגבלים. בעצם מה אומר פה הרב? אומר הרב, תראה, כשבן אדם בא לפעול, כשיש מלכות בישראל, זה כבר עוד ההי. העוד ההי הזאת יש בתוכה, יש כל מיני עומקים, אבל יש את העומק הזה של הוו ושל היוד. האיכות המספרית פירושה, המעבר מן האינסוף, למשוך את האורות הרוחניים, לתת להם מציאות של מחשבה, של הבנה, של תפיסה, של עומק. אחרי שהבנת, אחרי שלמדת, אחרי שהתמלאת ביוד הזאת של חוכמת התורה, צריכה לבוא הוו של הצדיקות, הוו של ההתפשטות, הוו שמורידה את הדברים אל התוכן של המידה המדידית, הארצית, הגבולית, ומחברת את כל הפירודים, ולא נותנת לכל אלה שמנסים להטריף את עיניהם ודעתם של ישראל, לא נותנת להם לפעול, עוצרת אותם, נלחמת בהם, מוסיפה קדושה, מוסיפה התפשטות של אור, וממילא כל הפצה של אור לעוד יהודי, עוד אורות, עוד חיבור, עוד אחדות, עוד סילוק רוע מן העולם. זה התוכן של הוו. כשאנחנו הולכים חזרה אלה כרואי העדה, אלה כריאי העדה, אז כשאנחנו אומרים בקרי, אנחנו אומרים אלה כרואי העדה, זה מצוין. למה? אלה חביבי העדה. אלה האנשים שגורמים לעדה לחבב את הקדוש ברוך הוא. יש להם את האות וו. מה זה האות וו הזאת? מה זה מנהיג בישראל? האדם שיש לו את הוו של יסוד שביסוד, אדם שיש לו את הצדיקות של יוסף הצדיק, אדם שיש לו את הצדיקות של דוד המלך, אדם שיש לו את הכוח של תשובה, את הכוח של קרבה להשם, של דבקות בהשם, יש בו תורה, יש בו חיבור, הוא מושך שפע ומאחד ומחבר את העם, על ידי השפע הרוחני שהוא מחדיר בעם ישראל, בכל פינות הפוליטיקה, החברה, הכלכלה, ההתנהלות, בהכל הוא מכניס אורות, ועל ידי זה הוא בבב החיבור שלו עושה את העדה שכולה מחוברת, אלה כרואי העדה. ואם חלילה יש שם אחד כמו זמרי בן סלוש למואל בן צורי שדאי, שהוא להפך הולך לעשות פירודים, הולך לעשות צרות לעם ישראל, לנסות לקלקל את עם ישראל עם בת אל נחר, עם לכלוך לעיני כל העדה, הרי הוא עשה את זה לעיני כל העדה, אחד כזה הוו שלא קוטעים אותה, אין לו וו, אז למה יש לו יוד? למה יש לו יוד? אצל קורח, אז אומרים לא, היוד נשארה פה בקריאי העדה, כי יש צדיקים אחרים. אצל קורח העיפו את היוד לגמרי, לא מופיע בכלל יוד. אבל פה מופיע, למה קטעו אותה? רק בגלל שיש צדיקים אחרים. אפשר גם לומר שיש אנשים שהיוד נשארת. החשיבה של קדושה עוד נשארת, אבל הם לא הורידו אותה על ידי תורה ומצוות. הם לא התייחסו להלכה, הם לא כפפו קומה בפני הקדוש ברוך הוא שברא את עולמו וקבע בו כללים, כמו שהשמש זורחת, ועוד יותר מזה שהשמש זורחת, כי את השמש כבר העמידו כמה פעמים, משה ויהושע ובפטירתו של אבא של חזקיהו אחז, וכמה פעמים כבר העמידו את השמש, אבל הברית הזאת, ברית היסוד, וב החיבור, התוכן המדידי שמושך את האיכות המספרית הרוחנית של, של משיכת האורות מן האינסוף אל היש, ומוריד אותם לתוך המידה הגבולית הארצית, ומחבר את כל ההוויה הישראלית, ומתוך כך את כל העולם לקדוש ברוך הוא, אלה כרועי הידיים וו החיבור. אבל אם יש שם חוטא כמו זמרי בן סלוש של ימואל בן צורי שדאי, אז זה הופך להיות יוד. כלומר, בצד של המחשבה, מה שנקרא, אצלו העיקר בלב ורק נשאר בלב. זה לא צדיק זה. זה מקבל וו כתיה. אז אם ככה אנחנו הולכים לאליהו, שואלים, רגע, מאליהו גם נתנו לו וו כתיה בבריתי שלום, ויעקב אבינו לקח לו את הוו, מה העניין פה? אז פה אפשר לומר, שאומר לו יעקב אבינו לאליהו הנביא, תראה, אתה לכאורה חי לנצח, אתה כבר חי אחרי תחיית המתים, טוב לך, אה? אומר לו יעקב אבינו, אני לוקח לך את הוו, אתה לא תהיה גלוי לכל, אתה לא תסתובב פה כאחד האדם בתוך כולם, אתה תתגלה לצדיקים מיוחדים, תלמד תארי הקדוש, תלמד כל מיני חכמי הדור, במשך כל הדורות וכו', תציל פה, תציל שם, אבל הכל באופן נסתר. לא יהיה לך את הוו שאתה ממש תתגלה בתוך המציאות הארצית, עד שתבוא ותבשר גאולה לבניי. כלומר, הוו הקטיעה הזאת באה לומר, לא שחלילה הוא לא צדיק, אלא באה לומר, אליהו, אתה לא תזכה להסתובב פה בתוך בני ישראל באופן גלוי, עד שתביא את הגאולה. ועכשיו אנחנו מבינים לפי זה, שוו זה בעצם ממש משיכת השפע. מלמעלה, מלמעלה, ממש לתוך המציאות הארצית של תורה, קיום מצוות, קדושת המשפחה, קדושת קדושת היצר הישראלי וכן הלאה. אבל עכשיו אנחנו יכולים להגיע למקום קצת יותר עמוק בכל העניין הזה, על ידי דברי הרב, תראו איתי ביחד במקור ח' קובץ זין פסקה קופה. אומר הרב, בתכונת האמונה יש תאוות האמונה ועבודת האמונה. יש דבר שנקרא תאוות אמונה. מה זה תאוות אמונה? ושימו לב, כי כאן אנחנו מגיעים למקום מאוד מיוחד. תאוות האמונה, את הראש, את היוד, הם יכולים עוד להתייחס אליה. מאוד מעניין שיש באגרות, הרב קוק מביא מהגרה, שהגרה אמר, ואת עשיו שנאתי, את התפל לעשיו. ראשו נקבר במערה. כלומר, הראש של עשיו הוא בערת המכפלה, הגוף לא, אין לו תוו, יש לו רק את הראש. רק היוד, רק את הראש של הוו, היוד הזאת שבראש הוו, זה יש לו, זה טוב. אבל הוו עצמו אין לו. זה ההבדל בין יעקב לעשיו, הוו הזאת. אז כלומר, אז אומר, יש תאוות אמונה ויש עבודת אמונה. תאוות אמונה זה שבן אדם מתאווה לכל ה... אתם יודעים, אמונה זה דבר מלהי ואתם יודעים, יש הרבה מוזיקה סביב זה ורחמנה לצלן, הרבה יצרים סביב זה, תאוות אמונה. ויש עבודת אמונה. עבודת אמונה, אני כבר אומר עכשיו, בואו נשתמש כבר בדברים, להבין לעומק את הדברים. עבודת אמונה זה עבב. עבודת אמונה זה שכשהדברים יורדים לשולחן הרוח המחייב של עם ישראל. זה לא פה התנדבותי, אם בא לכם להיות מחנך הקדוש, צבא של קדושה, של טהרה, או שמתחשק לכם להיות אחרת. זה לא עובד ככה. זה לא תאוות אמונה פה, יש עבודת אמונה. אומר הרב, כשהתאווה מתגברת על העבודה, יצאו מזה תוצאות מהרסות, משפילות ופוגמות, כמו מתוצאות של כל התאוות, כשהן מתפרצות יותר מגבולן. הרב פה מדבר בפסקה הזאת, הוא מדבר כללית, אבל כדי להבין היטב את דבריו צריך לדעת שהוא מתייחס בעיקר בעצם לנצרות, לנצרות, לעבודה זרה וכן הלאה. וכל מה שהתאווה ביסודה היא בדבר היותר יקר ויותר נשגב, כלומר, אם יש תאווה, סתם אוכל, בסדר, אבל אם יש תאווה באמונה, תאווה בדבר היותר יקר, היותר נשגב, ככה בהתפרצה, הרי היא יותר מתואבת, יותר מזוהמה ויותר מהרסת ומחבלת, בעצם נותנת גושפנקה ככה, הכל בסדר, איכשר לכל התאוות, לכל הלכלוך, לכל הסרטים שהעולם המערבי מפיץ ומתמת את כל העיניים של כל העולם כולו. אומר הרב, ביסוד אור ישראל מונח עוז העבודה האמונית, שבה מתגברים אנחנו על כל התאוות כולן, ועל כולן אנחנו מתגברים על תאוות האמונה. כלומר, אנחנו לא הופכים את הדת למשהו שמשרת את היצר, רחמנא ליצלן. והננו שומרים את גבוליה של האמונה. יסוד יצרא דעבודה זרה הוא התפרצות תאוות האמונה. אומר, זה היצר של עבודה זרה. לקחת את הטקס הדתי ולהפוך אותה למשהו של דם, של רציחות, של תינופת, כל מיני דברים נוראים. ואומר הרב, והתגברותה של תאוות האמונה על יסוד העבודה האמונית, שכלול האמונה על שכלול האמונה וראיית האמונה. כן, כמו שהפסוק אומר בתהילים למדזיין כמדומני, שוכן ארץ וראה אמונה. כלומר, כמו לראות מתוך אמונה, בתוך כל מהלך החיים. ממשיך הרב ואומר, כשבולמוס התאווה האמונית מתגברת, אינה מבחינה בין אמונה הגונה לשינה הגונה, והנפש החולה במחלתה של תאווה זו, חפצה היא למלות את אותו החלל הנפשי שתוכן האמונה ראוי להיות מתמלא שמה, או באותו מקום שהיה צריך להיכנס אמונה קדושה, טהורה, עם מידות טובות וכן הלאה, אז התאווה של האמונה רוצה למלות אותו במילוי מפתם ומסביע של את הנפש התאוונית שביסודה היא התכונה המקורית של כל התאוות הפורצות והרוסות את גבוליהן, המביעות זעף ושיממון בעולם הרוחני והמעשי, באישיות היחידה ובציבור הכללי. אומר הרב, כשיש תאוות אמונה, אז הם רוצים עם תאוות האמונה להיכנס במקום של האמונה, אבל במקום שיש שם קדושה וטהרה, להכניס שם את כל התאוות הכי מטורפות, מעין מה שהיו מסעי הצלב, שהם היו בעצם מסעות של הרג, שוד, ביזה, אונס, כל התינופת שבעולם. מה זה היה? תאוות אמונה. תאוות של אמונה. גם לאחרונה ראינו לצערנו את הארגון המטורף הזה, שכחתי את שמו, שפשוט היה הולך למקומות, רוצח, נשים, זה, כל הדברים הכי מטורפים לקחו איתם. אבל אצלנו, אצל עם ישראל, כל מצוותיך אמונה. שימו לב, מצוותיך אמונה. אמונה זה אמונה, מה מצוות? לא. כל מצוותיך אמונה. המצוות מקדשות את חוש האמונה. אתה לא משתמש בחוש האמונה, הדמיון, למקום של רחמנא ליצלן. אלא ברגע שיש שולחן ערוך, הלכה, מצוות, אז זה מקדש את האמונה. יש דמיון, יש התלהבות, יש יצירתיות, אבל הכל מקבל גבולות של קדושה. התוכן המדידי, הווה החיבור. אומר הרב, כל קדושה היא תכונה מודדת. הנה זה. הנה זה, הווה המדידית שלנו. כל קדושה היא תכונה מודדת את האצילות הנפשית. שימו לב, כל קדושה, מה זה בעצם? היא תכונה מודדת את האצילות הנפשית. יש שפע של אצילות נפשית, רוחנית, אורות חיים שנכנסים לתוכנו. עכשיו השאלה היא, ולדוגמה, בוא ניקח את הנושא הבוער בדורנו, מכניס בתוך האדם רצון לאיש ואישה. עכשיו השאלה היא, לאן אתה מכניס את זה? אז אפשר לקחת את שפע החיים והקדושה הזה, של הרצון לאהבה וחיבור וכן הלאה, ולהביא אותו רחמנא ליצלן, בלי מדידה, לתומה, ככה, להיזרק בכל הלכלוך. אבל אם אתה רוצה קדושה, מה אתה עושה? אתה לוקח את האצילות הנפשית, את האור שנאצל לתוכך משמיים, ומודד, ומכניס את הדברים למצוות, מצווה להתחתן, מצווה להביא ילדים, מצווה לבנות בית נאמן בישראל, בקדושה, בטהרה, בצניעות. הקדושה, אומר הרב, מה ההבדל בין קדושה ללא קדושה? הרי גם הלא קדושה יושב על שפע של תוכן של האיכות המספרית של היוד, של מעבר השפע מהאינסוף, אלא יש, שפתאום יש פתאום נקודה, יש מציאות, אז יורד שפע. עכשיו, שאלה מה אתה עושה עם השפע הרוחני הזה? האם אתה מושך אותו בקו ישר, באות וב, בהתפשטות מדידית, שיודעת את הדרך שלה, את הכיוון שלה בקו ישר אל המציאות הארצית. או שאתה נותן לשפע החיים שבתוכך, כל הרצון לקדושה, לאהבה, לשמחה, לבניין, לכל הטוב שבעולם, כל קדושת הטבע שבעולם, אתה לוקח את השפע הזה וזורק אותו בלי מידה, בלי גבולות, הכל רחמנא ליצלן, לא רוצה לפרט, השם יצילנו. אז אומר הרב, כל קדושה, ואב שלנו, היא תכונה מודדת את האצילות הנפשית ומרוממת אותה במעלות העליונות, ששם הכל הוא בבניין ושכלול, ואין פרץ ואין יוצאת, אין מקדיח תבשילו ברבים, חמנה לצנן, ואין יוצא מן השורה הישרה. זה קו, האות ואב, הוא מתאר את האות ואב. עד שהמדידה הקדושה מביאה את גאולת האמת שלמעלה מכל גבולים. חברים, שימו לב, הוו של אליהו, הגואל הגדול, אליהו הנביא, שיבוא לבשר את הגאולה. אומר הרב, דע לך, המדידה הקדושה מביאה את גאולת האמת. אומר לו יעקב אבינו לאליהו הנביא, כוח המדידה שלך ממושכן אצלי. אתה תעבוד על המדידה הזאת, להביא את הגאולה מביאים על ידי קדושה מדודה. קדושה שיודעת לרדת לכלים, בלי רמאויות, בלי קומבינות, בלי זיופים, בלי שחיתויות, בלי לכלוך, בלי תינופת, לא של עבודה זרה, לא של עריות, לא של כל מיני דברים הפוכים, כל מיני דברים שמסתובבים פה בדור הזה. כולם נלחמים נגד מה? נגד הקדושה המדידית, הוויית, היסוד שביסוד של מדינת ישראל, של עם ישראל. רוצה להביא גאולת אמת? לא דאווין של גאולה, גאולה אמיתית, גאולה כזאת שבאמת ארץ ישראל תהיה בידיך, שבאמת תהיה זו ריבונות, ולא תגיד לי, אתה רוצה לתת 70% מיהודה ושומרון, ואתה קורא לזה החלת ריבונות, כשאתה נותן 70% לערבים, זה ריבונות? אנחנו רוצים קדושה מדידית, קדושה שנכנסת לתוך המידות של תורה. ב-13 מידות התורה נדרשת, אל תעבוד עליי, אל תנסה לרמות אותי. אנחנו רוצים קדושת משפחה, אנחנו רוצים קדושה בצבא, אנחנו רוצים קדושה במערכות החינוך, רוצים קדושה בכל רחבי מדינת ישראל, רוצים קדושה בריבונות, לא רמאות מזויפת של לתת חלקים לגויים ולספר שזה ריבונות. רוצים קדושה מדידית, המדידה הקדושה מביאה את גאולת האמת, שלמעלה מכל גבולים, את האידיאליות, התענוג האצילי, החיבור, תענוג זה לשון של חיבור האצילי, כוונה יורות שיורדים מלמעלה, ובא חיבור שלמעלה מכל פגמים, בלי וב כתיעה, כראי העדה, כי נמצא שם שלומיאל בן צורי שדאי שהלך עם המדיינית. לא רוצים פגמים כאלה, רוצים את אותו העוז של העדן, עוז שבא מתוך עדן רוחני, שכולו אומר כבוד, לא את כל הביזיון הזה, לא את כל האטימות הזאת. רוצים קדושה, גילוי שכינה, חיים עד העולם, חיי נצח, שהגבוליות היא מתרוממת, עד תאוות גבעות עולם, מעבר לגבולות המציאות, כי שם ציווה השם את הברכה, שם נמצאת השכינה, שם נמצאת התחברות השכינה, חיים עד העולם. אלה האורות שאנחנו מחפשים, זה מה שאנחנו רוצים להביא למדינת ישראל, לא כל מה שמשתולל היום בתוך מערכות החינוך. אומר לנו הרב, פה בעצם, שהתוכן המדידי, הקדושה המדידית, היא מביאה את גאולת האמת. אלה קרואי העדה. קרואי העדה, האהובים, המחובבים, אלה שיש להם את וב החיבור, אלה שבאמת גואלים את עם ישראל. עכשיו פה, לכאורה, סיימנו, לא? הרבותיי, יש לנו פה עומק שממתין לנו להבין מה זה הצדיק לרבים הזה, ואיך הוא רמוז פה בתוך מה שאנחנו לומדים. אז בואו תראו איתי ביחד, במקור ת' בא הרב קוק ואומר בעצם, איך בן אדם מגיע למדרגה הזאת? אפשר להגיד, תשמע, הוא צדיק, אבל יש הרבה צדיקים. לא כולם קרואי העדה. מה עושה בן אדם שהוא קרואי העדה? שהוא זוכה לבב החיבור הזאת להיות מנהיג בישראל. הרי אנחנו רואים הרבה צדיקים, והם לא מנהיגים בישראל. ויש צדיקים מיוחדים שהם כן מנהיגים בישראל. אז אנחנו לדוגמה עומדים פה עכשיו לפני כפחי תיאר. מה עשה את הרב קוק? מנהיג כזה שעד היום אנחנו פשוט צועדים על פי האותיות הקדושות שהוא השאיר אחריו בספריו הקדושים, שאנחנו רואים אותם מתגשמים לאלינו כמו חזון נבואי. מה שחסר זה רק כה אמר השם, שלא זכינו לזה. מעבר לזה, שורות קדושות עוד ועוד ועוד שמתארות לפרטי פרטים את מצבנו ומה צריך לעשות ומה יהיה ואיך יהיה ואיך אנחנו צריכים ללחום ולהיאבק ולשנות ולאהוב ולתקן. אז פה אומר לנו הרב תיאור של איך אדם זוכה למדרגה של להיות קרואי העדה בבב החיבור. אומר הרב, מקור ת' תורות הקודש חלק ג', מוסר הקודש פסקה קופיוד. אומר הרב, כל מה שהאדם מתעלה יותר בצורתו הרוחנית. קודם כל כן, עבודת השם שבן אדם מתעלה בצורה הרוחנית שלו, במבנה שלו, באופי שלו, בנפש שלו, ברוח שלו, במידותיו, מרגישו יותר את הערך הגדול של הרבים. הוא יותר ויותר מרגיש מה זה כלל ישראל. שימו לב, הציבור מתחיל להיות חי בתוכיותו. יש פה עומקים מופלאים, ניתן טעימה. אומר הרב, השורש של נשמת ישראל היא כלל ישראל. כלל ישראל זה השכינה הקדושה. כמו שאומר אור החיים הקדוש, כמו שאומר שפת אמת, רב צדוק, כמו שאומר הרמב"ן, על והשם באחת אברהם בכל. כלל ישראל זה השכינה. אז בעצם, ככל שאדם מתעלה בתוך נשמתו, כמו שכותב גם מתניה פרק למד ב', אז הוא הולך ופוגש את הרבים שבתוכו, את נשמת כנסת ישראל, שמשם יוצאות כל נשמות ישראל. והוא מגיע כמו שכותב שם בעל התניא פרק למד ב', הוא מגיע ל"ואהבת לך כמוך". אז אומר הרב, כל מה שהאדם מתעלה יותר בצורתו הרוחנית, מרגיש שהוא יותר את הריח הגדול של הרבים, את אור השכינה ששורה עליהם, הציבור מתחיל להיות חי בתוכיותו, בלבבו ועומק רצונו, הוא מרגיש את הצרכים הרבים של הציבור. שימו לב, הוא מתחיל להרגיש מה כואב באמת לעם ישראל. הוא מתחיל להרגיש מה עם ישראל צריך. הוא מתחיל לכאוב את זה, להרגיש את זה, להתפלל על זה, להילחם על זה, הוא בוער על זה, הוא קם בבוקר על זה, הוא לא נרדם בלילה על זה. אומר הרב, בלבבו ועומק רצונו, הוא מרגיש את הצרכים הרבים של הציבור, את גודל הערך של החיים, המפעמים בכללות הציבור. הוא מבין שזה השכינה הקדושה, שזה התגלות אור השם, שזה גאולת העולם. והוא עומד כולו, כל הציבור, לעיני רוחו, כדמות חטיבה אחת. חטיבה אחת. הוא רואה איך עם ישראל עם אחד. הוא מרגיש את המציאות הממשית של הציבור. הוא מתמלא אליו אהבה וכבוד אין קץ. אכפת לו, חברים, אכפת לו. זה לא חדשות שעוברות לו ליד האוזן. כואב לו לראות מה קרה פה במשפט. מה קרה פה בקדושת המשפחה, מה קרה בפסטיבל הזה, מה הולך בצבא, מה קורה במערכות החינוך, כואב לו. אומר הרב, ואז הרי הוא מתעלה להיות מנהיג ציבורי אידיאלי, כראוי העדה. מחשבותיו מתקדשות בקדושת הרבים. שימו לב, בן אדם הופך להיות אחד כזה שיש לו, הוא חושב כמו ציבור. כאילו הציבור חושב עכשיו, הרבים חושבים עכשיו. הוא לא חושב את מחשבותיו היחידאיות הפרטיות. לפעמים יש מה שהכרחי. היה משהו שהיה צריך להתפלל לרב צבי יהודה. בא הרב קוק לרב הנזיר, אומר לו, תשמע, תתפלל על הבן שלי, הרב צבי יהודה. אני מרגיש מדי כללי, לא מסוגל להתפלל עליו. תמיד על איזה מקום הוא הגיע. הגיע למקום שהוא כבר כולו רבים, ציבור, לא מסוגל להתפלל על הבן שלו. אומר לרב הנזיר, תתפלל על הבן שלי. אני מרגיש שאני לא מתפלל מספיק בעוצמה, כי אני כל הזמן רבים, רבים, ציבור בראש שלי, תתפלל עליו, הוא אומר לו. כלומר, יש מדרגה אדירה, הוא אומר, מחשבותיו מתקדשות בקדושת הרבים. ומוסרו מתעלה להיות צדיק לרבים. צדיק לרבים. אתם יודעים מה זה צדיק לרבים? כרואי, עם הוו, וו היסוד, וו של הצדיק, כרואי העדה, צדיק לרבים. שימו לב, צדיק לרבים, חברים, אתם יודעים מה פירוש הדבר? פירושו של דבר שכרואי העדה, הם חביבים אצל הקדוש ברוך הוא, הוא מסתכל עליהם כמי שבעצם מביאים לידי ביטוי, באים לפניו בשם כל הציבור, לא שליח ציבור כי אמרו לו, לך תעלה חזן. אלא שליח ציבור שהוא פשוט ציבור. כל ישותו, הווייתו, רצונו, חפצו, תאוותיו, כל מה שהוא רוצה, כל חשקו, כל מחשבותיו, כל ההוויה שלו, זה ציבור, זה רבים. ממשיך הרב ואומר, ואור נשמתו מתחילה להאיר בקדושת אורו של משיח, שזה בעצם לגאול את המציאות הישראלית, גם החומרית, גם הארצית. וכפי מה שהחשק להיטיב מתגבר בו על ענייני החיים המוגבלים ותוכניהם, הוא מתחיל להרגיש פתאום, שיש לו הערות, יש לו פתאום תוכניות כלכליות. הוא אומר, אבל אני לא מבין, אני כבר שקוע בתורה כך הרבה שנים. מאיפה בא לי לראש פתאום? הבנה כלכלית, ואיך לפתור בעיות. שנה אחרי, משרד האוצר פתאום קולט מה שהוא חשב שנה קודם. איפה זה בא? אומר הרב, שימו לב, וכפי מה שהחשק להיטיב מתגבר בו, על ענייני החיים המוגבלים של הציבור ותוכניהם, כן, יותר ויותר הולך רוחו ומתעלה. כלומר, הוא חושב על העניינים הארציים של הציבור, ורוחניותו רק מתעלה, רק מתפתחת. ממשיך הרב ואומר, ואופקים, רחבים, עליונים, רוחניים, שאין להם קץ ותכלית להשלמתם בעולמים עליונים, בגנזי מרומים, באוצרות של מעלה, מתרחבים לפניו ומתגלים לרוחו. אתם שומעים, חברים, מה קורה פה? הוא עסוק בצורכי ציבור, מתוך המקום הזה של צדיק לרבים, כרואי העדה, והלב שלו נפתח, חידושי תורה, הבנות, השגות. ממשיך הרב ואומר, ובהם הוא רודה, בהם הוא מושל, להשכיל ולהיטיב, להרבות אור, עושר וקודש. ואז מסיים הרב בסיומת מופלאה, והרי הוא עומד בקשר תדירי, שמעתם? יש לו קשר תדיר, עם מי? עם ההמון הגדול של צבא מרום, קדושי עליון, הוא כאילו מנהל שיחות, מדבר עם הגרא, מברר עם יעקב אבינו, ככה, היו כאלה ענקי עולם, הגרא ועוד. הרב יעקב משה חרלב זצל, תלמידו הגדול של הרב קוק, פעם אמר, אתם יודעים מי זה הרב קוק? זה מלאך השם שמלאכים ושרפים פוחדים ורועדים ממנו. זה הרב חרלב על הרב קוק. אז הוא מסוגל לכתוב שורה כזאת. הוא אומר, הצדיק לרבים הזה, כשהוא מגיע למדרגה כמו הרב קוק, כן? הרי הוא עומד בקשר תדירי עם ההמון הגדול של צבא מרום, קדושי עליון, מעריצי קדוש יעקב, מן העולם עד העולם. והעולמות מתחברים לו בבב חיבור כזו מופלאה, בלתי נתפסת. אולי עכשיו אפשר להתחיל להבין מה זה צדיק יסוד עולם. מה זה צינור השפע של דעת קדושים שעוברת דרך נשמות של צדיקי ישראל, צדיקי הרבים, כרועי העדה, שהם בעצם מחבבים את ישראל על אביהם שבשמיים, מרוממים את ישראל, מושכים רחמים מן השמיים, מושכים שפע, מחיים את כל עם ישראל, שנזכה בעזרת השם לתיקון יסוד שביסוד, חזקו ואמצו.